רקורד על הביט.
יאללה. פעם ראשונה שאנחנו...
ביתים ביחד.
טוב. אז שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מיינד הנטר. בפודקאסט הזה אנחנו מראיינים אנשים ייחודיים, אנשים שעברו כברת דרך, ואת לגו פה, שאם תשמעו קצת זה, זה לגו. והמטרה זה לצוד מחשבה אחת או שתיים, משהו לחיים האישיים שלנו. אז היום יש לי את הכבוד לראיין עוד פעם את שי, שניתם תראו אותו במצלמה, אבל עכשיו גם רותם הגיע מקהילת Why Now. אולי בואו תסבירו קצת על הקהילה למי שלא שמע את הפרק, למה תחזרו אחורה, פרק 6? 6. תחזרו אחורה, תקשיבו, ועכשיו תקשיבו עוד פעם.
טוב, אז קהילת Why Now זו קהילה שהקמנו שי ואני להתפתחות אישית וכלכלית לדור ה-Y, כאשר מטרת העל שלנו הייתה להוות בית לאנשים שבאמת רוצים יותר בחיים שלהם, בכל הרמות האישיות על כל הרבדים וברמה הכלכלית, וזה הפך להיות משהו שלא תיארנו, פודקאסט, קהילת פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, יוטיוב, קורסים, סדנאות, ליווי לקבוצות אינטימיות שנפתח פעמיים, 6 פעמים בשנה למעשה, וכנסים ענקיים והרצאות, באמת, דברים שלא תיארנו, תקן אותי אם אני טועה.
לגמרי. אני חושב שפשוט זה בא מכאב. פשוט הרגשנו שהידע הזה, ההתפתחות אישית וכלכלית, קיים בחוץ, ולא גילינו את אמריקה. אבל אני חושב שהייחודיות שלנו, זה שהרגשנו שהיום מה שקיים בחוץ, זה נורא נורא ברוד כזה, זה כאילו... יכול לבוא לכנס של התפתחות אישית, ויכול להיות בועל בין 13 עד בן אדם בין 90. וגם רותם וגם אני, כאילו רותם בא מעולם ההתפתחות האישית, ואני מהכלכלית, והרגשנו שבכל אחד מהעולמות, אין מיקוד לדור שלנו. כאילו לא מדברים על דור ה-Y, חושב שיש לנו דור מאוד מאוד מיוחד, פלוס מינוס מי שלא יודע, זה גילה 20, 20 וקצת עד כמעט 40, זה הדור. וזה אנשים שאתה יודעת, אני, אנחנו אתה, ואנשים שולחים כאילו... להוביל את המדינה ולהוביל את המשק, והם לא יודעים מה קורה עם הכסף שלהם, לא יודעים מה קורה עם ה... לא חושבים על העתיד, חושבים על הכאן ועכשיו, עוברים עבודות נורא מהר, לא יודעים מה הם רוצים לעשות בחיים, לא יודעים מה המטרות שלהם, היעדים שלהם, והרגשנו שצריך רגע לזעזע, לא יודע, לזעזע את המערכת ולהגיד, בוא ניקח את הדור הזה בשתי ידיים, וכאילו, וגם דבר שלדעתי לא קיים היום בחוץ, זה זה שיש התפתחות אישית כהתפתחות אישית, והתפתחות כלכלית כהתפתחות כלכלית, ואין את הביחד. והביחד הזה חייב להגיע. כאילו, בן אדם לא יכול להתפתח כלכלית לפני שהוא מתפתח אישית, ברמה המנטלית. ולכן גם ראינו את החשיבות של להביא את שני הדברים האלו ביחד, ולהסביר כמה הם המארג הזה, ושני העולמות האלו חייבים לבוא בקשר ביניהם.
וגם הייתה חסרה לנו הסביבה. כאילו, צריך לציין שגם שי וגם אני יכולנו להמשיך לחוד ולא להיפגש לעולם, ולמעשה, לי הייתה מאוד חסרה סביבה בבית שמדברת, התפתחות כלכלית, שמדברת על השקעות, שמדברת על כל הדבר הזה, אני גדלתי על האמירות שכסף לא גדל על העצים, ועבודה קשה בא כאילו מלא שעות, ולא גדלתי על אמירות אחרות, ולי הייתה מאוד חסרה הסביבה, ידעתי שיש דבר כזה שנקרא נדלן או השקעות, אבל לא הכרתי את זה לעומק, ובעצם כולנו מכירים המון דברים, אבל לא קורה לנו כלום בחיים, שזה קטע. ואז אמרנו, אוקיי, אנחנו רוצים שתהיה לנו סביבה, שמדברת את השפה הזאת, שמכריחה אותנו לקפוץ, ולשי היה חסר אצלו את כל הדבר הזה שקשור להתפתחות אישית, וליהנות ממה שיש, וההוקרת תודה, ולהגיד, כאילו באמת להסתכל רגע פנימה, ואז ביחד יצרנו את הסביבה שאנחנו רצינו לעצמנו, וזה מה שהיה מטורף, שזה מה שהביא עוד אנשים, מה שאנחנו רצינו לעצמנו, זה מה שכנראה עוד אנשים עשה להם טוב להם.
אוקיי. אוקיי, סבבה. אז אני קודם כל, זה קורה לי כל פרק, מזכרתי שלא עשיתי סטורי, אז
אנחנו זה בעיה שאנחנו, אז זהו, אנחנו זוכים באוטו בדרך חזרה
הביתה. אז אני לא, אז אני עושה הנאה לפעולה תוך כדי, מי שעכשיו מקשיב גם, אז תעשו גם כן סטורי, ותתייגו אותנו.
גם אנחנו נעשה סטורי, יופה, סטורי, סטורי.
אז עוד פרק בפודקאסט, הפעם עם רותם ושי מקהילת Why Now,
ועוד פרק במיינדהנטר.
בסדר, ומי שמקשיב עכשיו לפרק תוך כדי, אז תעשו גם סטורי, תתייגו אותו, בסדר, תתייגו אותם.
היידה,
נתייג אתכם, ואז אנחנו נוכל להמשיך כמו שצריך.
אורי, זה מתוק, לגו התיישב, מצא את הנחלה.
ונעשה מנשן, שי.
אני חייב להבין משהו.
יואו, תראה איזה גבות מתוקות יש לו.
אני חייב להבין משהו, אולי תעזרו לי, אולי אני לא מבין בזה, אולי תעזרו לי. תמיד שכלבים יושבים, יד אחת שלהם ככה, סגורה. תמיד בא למקס, לוקח אותה יד ופותח אותה חזרה.
גם אני במחזרה.
למה יד אחת תשארה ויחד תחת מקופלת? מה זה כאילו? מה עומד מאחורי?
גם צ'יקה ככה.
חיית, תרגיד את עצמך, כן, לא מוצא.
צריך לשלוח את ה-GPT הזה. לשאול את ה-GPT, את האלגוריתם הזה.
נכון.
למה?
חולה עליו.
אחת סגורה.
חולה על ה-GPT. אז אחרי שעשינו את הסטורי הזה, והזברנו לכם קצת איזה דקה מהחיים.
הם שומעים את כל זה, נהדר.
כן, כן, זה אותנטי, זה חלק מהעניין, תעשו גם סטורי אמרנו. אנחנו נדבר גם על הפרק, על השילוב בין באמת התפתחות אישית, להתפתחות כלכלית. ונתחיל ממשהו שאני אומר כבר הרבה, בהרבה פרקים, שהתפתחות אישית נהיה קצת מושג זול.
נכון, לצערנו.
נכון.
אז בואו, אני רוצה לשמוע את הנישה שלכם, את הדעה שלכם, על זה שהתפתחות אישית נשמע קצת, אני מנטור, ויש לי ספרים, ובואו להרצאות.
אוקיי. טוב, אז מעולה שאתה שואל, כי זו נקודה כואבת גם לנו, שאנחנו מדברים עליה לא מעט. למעשה, בגלל שהתפתחות אישית, זו אמירה מאוד מאוד כללית, בסדר? יש מלא סקטורים, מלא תחומים בתוך האימון של ה-NLP וה-CBT, ומלא דברים שאנשים מכירים או לא מכירים, ובעצם יוצא מצב שכל בן אדם היום שמתעסק קצת בהתפתחות אישית, אגב, או עבר איזשהו משבר, ובעצם צמח ממנו וגדל ממנו, אומר, אני מנטור. עכשיו יש לי פה, אני חייבת להגיד שאני אמביוולנטית כלפי זה, כי מצד אחד, אני מסכימה שבן אדם שעבר משבר גדול, או התמודד עם איזשהו כאב גדול, לא עלינו עם אובדן של איש קרוב, אמא או אבא, משהו שקרה בזוגיות, אונס לא עלינו, דברים כאלה, הרבה פעמים אנשים צומחים מתוך משבר. לא אומרת שזה הדיפולט, אבל זה קורה. בסדר, הרבה פעמים אנשים צומחים מתוך משבר, ואז אומרים, אני רוצה להעביר את זה הלאה. מישהי שמתמודדת עם 4 הפלות, רוצה להעביר הלאה, אתה למה כן, ואיך כן אפשר, ולהאמין שזה בדרך. אז אין לי בעיה מצד אחד עם זה שאנשים עוברים איזשהו משבר, מתמודדים איתו כאילו בגבורה ורוצים להעביר את זה הלאה, ואז הם מנטורים להתפתחות אישית, וזה כאילו נראה לכולם זול, כי כולם נהיו מנטורים להתפתחות אישית. מנגד, צריך לקחת גם באמת את רזי המקצוע ולהבין שזה שזה לא מקצוע כמו רפואה, אגב, או עריכת דין, שיש לו מבחני לשכה וסטטיסטיקות, ואתה יודע, צריך לסיים את המבחנים באופן מסוים, וצריך לאשר אותך באיזושהי לשכה. אני חברה בלשכת המאמנים. אני יכולה להגיד לכם שאני מכירה המון מאמנים שהם לא חברים בלשכת המאמנים, וזה בסדר, זה לא הופך אותם לפחות טובים. באמת שלא. אז אני חושבת שההוזלה של המושג, המונח הזה, התפתחות אישית, נוצר כי באמת הרבה אנשים רוצים להיות חלק, כי מהפכת התודעה היא עצומה. והיא לא רק פה, אגב, היא בכל העולם. ואנשים מרגישים שהם רוצים לשלוט על החיים שלהם, להחליט לאן הספינה הזאת שאתה, ולהגדיר הגדרות מדויקות לעצמם. הם אומרים, אני מתפתח אישית, אני נותן לעצמי, אני לא כמו ההורים שלי זורם, ומגיע בגיל 50 ואומר, מה קרה פה?
אבל אני מסכים עם ההוזלה של המושג הזה, בכל איך אני המנטור.
נכון.
זאת אומרת, אני לפחות בתפיסה שלי, מנטור צריך להיות טייטל שנותנים לך, ולא אתה נותן לעצמך. זאת אומרת, עכשיו כל בן אדם שני, כאילו יש כמה אנשים בודדים שאני תופס, ואני אומר, וואלה, מבחינתי, באמת מנטורים, הם השיגו משהו, אבל היום באמת, כמו שרותם אומרת, זה שאת עברת, סתם אני אומר, 4 הפלות, ועכשיו את רוצה להעביר את זה הלאה, את לא מנטורית. את מעבירה תוכן, את עוזרת לאנשים שפרת החיים שלהם, אני חושב שזה גם, אולי בא ממקום יותר עמוק, של קצת צניעות וענווה, וכאילו לתת לה, אנשים צריכים לתת לך את הטייטל הזה, אתה לא צריך לתת אותו לעצמך. אני חושב שזה מאוד מאוד כאילו מתנסה קצת, שאתה אומר, אני מנטור. אני ורותם תמיד גם אומרים, אנחנו לא מנטורים של כלום, כאילו גם תמיד, אחד הדברים שאני לא אוהב בעולם הזה של התפתחות האישית, וגם הכלכלית, אני חייב לומר, שכולם תמיד אוהבים להראות, כאילו הכל מושלם אצלם, והנה אני קם היום לשגרת הבוקר שלי, והכל טוב, והנה השקעתי עכשיו וזה וזה. עכשיו, זה לא באמת המציאות, כאילו, וקצת בעסה לי, שאנשים האלה שקוראים לעצמם מנטורים, הם גם אחד קוראים לעצמם מנטורים, וכאילו בוא אחי, אנשים צריכים להעריך אותך ככה, ולא אתה את עצמך, לפחות לדעתי, ודבר השני, גם אנחנו מראים, הרבה מאוד אנשים לפעמים מקבלים מיצג שווא, על זה שהחיים שלא מושלמים, כמו שאנחנו בכלל בכללי רואים באינסטגרם, וכאילו כולם מראים שהכל מושלם. אבל אני חושב שזה מתחיל בצניעות, אני ורותם מתמודדים עם השיט שלנו בחיים, ואין לנו בעיה גם להגיד את זה, ואנחנו אומרים את זה הרבה מאוד, היו פרקים על גבי פרקים, שאנחנו עשינו פרק על איזון בית העבודה, ואנחנו חושבים ואומרים, אנחנו גרועים בזה. אנחנו גרועים בזה. זה יוצר לי ריבים עם הבת זוג שלי, זה יוצר לרותם חיכוכים, אנחנו מתמודדים עם זה, ואני חושב שזה גם היופי בצורה שבה אנחנו מנסים להעביר התפתחות אישית וכלכלית. כי אנחנו לא מנטורים, אנחנו לא איזה, לא יודע מה. אנחנו פשוט באים לדבר על הדברים שעשינו ונכשלנו, ושאנחנו גם בדרך שלנו לצמיחה. ומי שזורם לו להצטרף לתהליך, אנחנו נשמח, אבל אנחנו לא מנטורים של אף אחד. אני חושב שזה באמת מתחיל מהמקום של איך אתה תופס את עצמך. אני נותן ערך. המטרה שלנו ב-Why Now היא לתת ערך לאנשים. קרא לי איך שאתה רוצה, אחי. כאילו, קרא לי שי. אני לא מנטור של אף אחד, פשוט תבואו, ואם תצליחו להתפתח בזכות איזשהו משהו שאמרנו, אז אנחנו עושים את שלנו.
אגב, אני צריך להגיד רק שזה גם מאוד עצוב שזה נהיה עוזר, כי אני חושבת...
קרב לה את המיקרופון.
מה זה?
אני חושבת שזה הולך לכיוון, הולך להיות רגולציה לדעתי, של תחום האימון, ככה אני מרגישה, וההוזלה נהייתה כי נהיו הרבה מאמנים שלא למדו אימון, זה בדיוק הפער. תחשוב עכשיו על התחום שלך, בסדר, תחשוב על רופאים, שכולם הולכים להיות רופאים, אבל הם לא באמת עברו את המבחנים. תחשוב איך זה המוזיל לתחום הרפואה, ואנשים היו הולכים אליהם, חלקם גם היו מאוד מרוצים מלקוחות, וחלק מהלקוחות לא, אבל הם היו הולכים אליהם. מה היה קורה לתחום? זה היה מוזיל קצת התחום, היו מסתכלים על זה במה, מה קרה לתחום הרופאים בארץ וכאלה. אז זה לדעתי מה שקרה בתחום האימון, ברגע שגם כל אחד פתח בית ספר לאימון, כל אחד מלמד את השיטה שלו לאימון, ואז באמת אין שום מבחנים, שום מבחני לשכה, שום להיות חלק מלשכת המאמנים של ישראל, או לא משנה, לשכת ה-NLP של ישראל וכו' וכו'. אז זה נראה לי זו הסיבה. יחד עם זאת, כמו שאמרתי, אני בעד שיש יותר ויותר מהפכת תודעה, של זה, של האימון.
טוב, אז איפה נכנס כל הקטע של ההתפתחות הכלכלית בתוך ההתפתחות האישית? כאילו זה נדבך, זה משהו שהוא שונה לגמרי, מה, איך זה משתלב?
תראה, בהתחלה, לפני שהתבדלתי לכל העולם הזה של ההתפתחות האישית, אז מבחינתי התפתחות כלכלית הייתה פשוט להשקיע. כאילו, קנה נכס, שקיע בשוק ההון. כאילו, זה ההתפתחות הכלכלית, אני בהתפתחות. ככל ש... כאילו, אני בן 30, התחלתי להשקיע בגיל 20, ובגיל 20 אני חוקר את העולם הזה, כל הזמן, כל הזמן. אני מבין ככל שעובר הזמן וככל שאני צובר ניסיון וביטחון בעולם הזה, אני מבין שהפקטור שיקבע אם אני אצליח בהשקעות שלי זה לא איזה נכס קניתי, זה המיינדסט שאיתו אני מתנהל בהשקעות שלי. וזה מתחיל מההתחלה, בחוסן המנטלי שלי בכלל לשים את הכסף ולהיכנס להשקעה הראשונה. זה דבר שמפחיד כשלעצמו לבן אדם שבחיים שלו לא ישקיע, אומרים לו הנה קח עכשיו 100,000 שקל, תכניס אותם או בוא תקנה עכשיו נכס וקח משכנתה. זה ברמת הטראומה לאנשים, כאילו זה טראומה. ואני חושב שפה בדיוק נכנס לעולם של התפתחות האישית, כי היכולת הזאת לפתח חוסן מנטלי, שאתה פותח את האפליקציה ואתה רואה שהפסד את המניות שלך ירדו ב-20% ועדיין להישאר נאמן למטרות שלך. עצם הצבת המטרות של התפתחות אישית בפני עצמה, להציב מטרות ויעדים בחיים, זה התפתחות אישית. כשאתה נכנס להשקעות, אתה חייב לדעת מה המטרות שלך. היום הדור שלנו כחלק מדור העכשיו, עכשיו, עכשיו, אנשים פשוט רוצים להשקיע כדי להגיד שהם משקיעים ושהם חלק, אבל למה אתה משקיע? זה מתחיל ונגמר בדיוק בזה, בדיוק השאלות העמוקות האלו, שהן טיפה פנימה מלקנות 4 קירות, זה השאלות שיקבעו בתכלס, אם תצליח או לא בהשקעות שלך. וזה בדיוק פה, בדיוק בגלל זה אנחנו אומרים שההתפתחות האישית חייבת להיות פה, היכולת להציב מטרות ויעדים, היכולת לפתח חוסן מנטלי בזמן ההשקעה שנופלת, ואיך אני מתמודד מולה, היכולת לפתח מיינדסט ותודעת שפע, כל הזמן לחשוב איך אני עובר להשקעה הבאה, ואיך היא משרתת אותי, ואיך אני מתמודד עם כישלונות, עם נפילות בהשקעות, כאילו כל הדברים האלה הם דברים נטו מנטליים, וראיתי גם את ההשתפרות שלי בעולם הכלכלי, אחרי שהתחלתי להכיר את רותם, ואז שאפתי ממנה הרבה מאוד ידע, הרבה מאוד השראה, והרבה מאוד כאילו כלים, בוא נה, אני מרים לך כאילו חוד.
תודה, חיים שלי, טוב לשמוע את זה מדי פעם, פעם ב',
בסדר, לרוב אנחנו רבים, אבל כאילו, אבל כן, אתה פתאום שואב דברים, ואתה אומר, איך השתפרתי בעזרת כמה טיפים פרקטיים למיקוד, לחוסן, למיינדסט,
לסביבה, למה אני מזין, איזה מזון מנטלי אני נותן למוח שלי, איך אני, עם מי אני מסתובב, כלומר זה המון דברים שמגיעים מעולם של התפתחות אישית, שכמה שאנשים לא יודעים עדיין עוד איך לאכול את התחום הזה, בסוף זה מה שקובע את התוצאות שלנו בכל תחום בחיים.
אוקיי, תודה.
סבבה. עכשיו שני דברים, דבר ראשון בואו נשפר קצת את הסאונד, אפשר להתכתב אולי מה... סטנד, תוציא, שלוף אותו.
בואי, מרשה על הבמה, קורא חברים.
אפשר בדיוק, אפשר ככה.
מרגש.
תודה, מנורה, וואו.
כן, אז אפשר לעשות ככה.
מגיע.
סבבה.
עכשיו גם יראו אותי טוב.
עכשיו גם יראו אותך טוב, כן, אפשר. כאן, רואים טוב.
H&M.
סבבה. טוב, עכשיו אתה, שי, אמרת על דור הכאן ועכשיו, כאילו אנשים, לא יודע, יולו הוא כזה.
כן.
אבל אתם משתמשים בכלים של הכאן ועכשיו, נכון. טיק טוק, אינסטגרם, כאלה, אז, אז איך משתמשים בכלים של הדור הזה, כן. של האינסטנט, ובסוף מלמדים אותם לא להיות אינסטנט?
תראה, בסוף אני חושב שללמד דור שלם משהו כזה, שהוא חי עליו, זה משהו מאוד מאוד מאתגר. אני חושב שאנחנו פשוט משתמשים במה שקיים בדור שלנו, וכמו שאומרים, if you can beat them, join them, בקטע הזה, ואנחנו משתמשים בזה לטובת הדור, וזה אומר שאם אני יודע שהדור שלי הוא דור של אינסטנט והכל כאן ועכשיו,
אז אני אלך לפלטפורמות שנותנות כאן ועכשיו, אבל אני בסרטון של דקה פותח להם את המחשבה. נגיד, יש סרטון מאוד חזק שהצליח בטיקטוק שלנו, שהוא איך קניתי נכס בגיל 20 בלי הון עצמי. ואני פשוט מספר בדקה איך קניתי נכס. עכשיו, בינינו, איך לקנות נכס והשלבים, זה קורסים, זה שיעורים, זה בלגנים, אבל לפחות בדקה הצלחתי לקחת, הצלחנו לקחת האטנשן של עשרות אלפי צעירים, שפתחתי להם את המחשבה של חבר'ה, יש לכם 2,000 שקל בעוש, כי אתם יכולים לקנות עם זה נכס. ואז אותם אנשים, מי שמעניין אותם, הצלחנו לתפוס אותם באמת בכאן ועכשיו, ואז הם מתחילים להיכנס לדברים שהם, לאט לאט בפאנל שאנחנו מייצרים בוואי נאו, אנחנו פותחים אותם לקצת פחות אינסטנט. זאת אומרת, זה הופך מתחיל בדקה של, הנה, תראו, זה מה שעשיתי בדקה, מעניין אתכם? בואו, תשמעו את הפודקאסט, בום, זה כבר לא דקה, זה חצי שעה, 40 דקות לשמוע רגע, איזה פרק רלוונטי. מעניין אותך, בום, יש לנו קורס על איך עושים נדלן, או יש לנו ליווי משקיעים, או יש לנו פה, או יש לנו גם כנס שאתה יכול לבוא ולפגוש אנשים, ואז לאט לאט מהדקה הזאת זה נהיה חצי שעה, זה נהיה שעה, זה נהיה פתאום קורס של 10 שעות, או כנס של 5 שעות, ואז כאילו לאט לאט אנחנו מעבירים אותם, וזה בדיוק גם בא מההבנה הזאת.
שזה תהליך.
עכשיו, מצד אחד זה תהליך, ואנחנו צריכים לחנך דור להתרכז ולהתמסר לתהליך, שזה קשוח. מצד שני, הדור רוצה כאן ועכשיו. אז בואו נשים את כאן ועכשיו בצד אחד של הסקאלה. בואו נשים את 4 חודשים ליווי שאנחנו עושים עם אנשים במועדון כזה שפתחנו בוואי נאו, שנקרא וואי פלוס. ובואו נתחיל לייצר פאנל כזה שלאט לאט פותח להם את הקשב מדקה לשעה, לשעות, לחודשים. ככה אנחנו לפחות מנסים לעשות את זה. כאילו, אני בפודקאסט אחרי הצד של השיווק והפרסום, אז אני לרוב שובר על זה את הראש. רותם אומרת לי כל הכבוד, גם אם העליתי עכשיו בטעות וידאו של ג'ירפות בספארי, אבל
צודק להרים לו ביום יום, באופן כללי אני מרימה לו. אבל כן, הוא צודק אחד לאחד. אנחנו דור של אינסטנט שצריכים להבין שיש פה תהליך, וזה קשה. אגב, גם לי, גם לשי. לשנינו מאוד קשה, עם זה שדברים הם לא מיידיים. מאוד, גם אנחנו מתחרופנים מזה. וגם אנחנו תוך כדי מספרים את הקשיים שלנו, ואת זה שגם אנחנו צריכים להיות המון סובלנות, ולנשום נשימות עמוקות ולהירגע, כי זה תהליך ולא זבנג וגמרנו. נראה לי גם השיתוף הזה עוזר.
אוקיי. אתה יודע, כאילו, הנה לדוגמה, אנחנו מצלמים סרטונים פעם בחודש לכל הפלטפורמות, לפעמים אני אומר לרותם.
ככה אתם עובדים, אתם עושים גן, כאילו?
כן.
אני לא עושה את זה, שתדעו.
מה זה?
אני לא עושה את זה.
אנחנו עושים גן שנתי, יש לנו כל חודש יום צילום, יש לנו פעם בחודש הקלטות פודקאסטים, יש לנו פעם בחודש מעבר על מטרות יעדים עם הצוות, יש לנו פגישה שבועית, כאילו, אנחנו מנסים לסדר
איזשהו. רציניים, כן.
שמה.
על הדרך.
תראה, בסוף, שזה היינו רק אני ורותם, אז זרמנו. פתאום זה נהיה צוות של כמה אנחנו, 10-11 איש, אז פתאום יש לך פגישה עם כל אחד, וויקלי כזה של מטרות יעדים, זה נהיה ארוך, אבל השורה התחתונה זה פתאום, הייתי בא לרותם ואומר לרותם, תעשי סרטון רגע נו על איך עושים פרודוקטיביים בשלושה צעדים, כאילו שימשוך אנשים, ורותם לפעמים אומרת לי, וואי שי, אבל זה עמוק, אני לא יכולה לדחוף את זה בדקה, כאילו אני לא יכולה.
אז בואו ניתן לכם טיפ, עד שצ'אט ג'י-פי-טי יהיה בכסף, וכנסו, תרשמו לו, ואמא שלי זה מוציא לכם סקריפט.
ניסיתי איזה 2 שאלות שם, זה מטורף, כאילו, ליטרלי, תקשיב, אתמול בלילה, עבדתי אתמול עד 3 בבוקר, שלחתי לה איזה הודעה ב-3, קראת אותה? קיצור, רשמתי, הכנסתי ביומן, באיזה יום ראשון או שני בערב, 2 שעות בלוז שלי, כתבתי את כל השאלות שעולות לי בראש שמפריעות לי, ואני רוצה להם תשובות, ואני פשוט הולכת לשבת, אני הולכת לשבת 2 שעות על הדבר הזה.
כן, צריך לדעת איך לדבר איתו, אבל בגדול,
תקשיב, זה
מטורף.
שאלות שמעניינות אותי, ותענה לי.
טוב, רשמתי דברים כזה, איך להניע את רותם לפעולה, ו...
סבבה. טוב, אז אני אהיה קצת עדויין עכשיו. איך אתם שונים מכל קהילה אחרת? יש המון קהילות, בין אם זה בפייסבוק, בין אם זה, לא מכיר את פלטפורמה, אבל יש עוד פלטפורמות כנראה.
טוויטר,
כן, היה חזק לאחרונה, לא בארץ, אבל לא יודע.
תפתח לנו טוויטר.
זה נוראי. פתחתי לעצמי טוויטר, אני לא יודע מה עושים עם זה.
גם אני מצייץ, אבל לא יודעת לך לעניין.
אני מצייץ. ריטוויט.
זה 3 שורות, כאילו, זהו, זה לא.
תשאל את דניאל, הוא תותח בזה.
לא יודע מה עושים שם. בקיצור, אז מה הקהילה שלכם שונה מכל קהילה אחרת ש... לא יודע, אני יכול להגיד למכור, שמנסה למכור את המוצרים שלכם, בוא נקרא לזה ככה, יותר קל לי להגיד מוצרים. אמרתי עד עוין.
מעולה. אז קודם כל, אני אגיד לך למה אני שמחה על מה שאמרת, כי התשובה שלך בגוף השאלה. מה שאתה אמרת, למכור את מוצריהן, אנחנו מוכרים את עצמנו. אני חושבת שזה מאוד שונה בעולם של התפתחות אישית וכלכלית, כי אני מגיעה מהעולם הזה, בסדר? וגם שי, אנחנו רואים איך מלווה משקיעים מוכרים את המוצרים שלהם, ואנחנו רואים איך מאמנים מוכרים את ההרצאות שלהם והקורסים שלהם. עכשיו, אני לא באה להסתיר, ברור שאנחנו מוכרים את המוצרים, זה חלק מה שאנחנו עושים, וזו הדרך להעביר את הידע. אבל אנחנו קודם כל, להבדיל מכל השאר, לפחות לתחושתי, אולי אני טועה, כן? אבל להבדיל מכל השאר, אנחנו מוכרים את עצמנו. אני מדברת על החרדה הכלכלית שלי, כמו שלא דיברתי עם עצמי מעולם, בסדר? אני מספרת על הפחד שלי ממחויבות למשתתפי המועדון שלנו, ל-Y+, כשאני מדברת על המחשבה ששיניתי ואיך היא שינתה את התוצאות בחיים שלי, בטיפול אני לא דיברתי כמו שאני מדברת איתם. ואני חושבת שזה גם, אגב, גם היום בבוקר, בדיוק שיתפתי את שי, שהיה לנו וובינר מעולה, וסיפרתי ממש על איך מערכות היחסים שלי השתנו מקצה לקצה, בזכות איך שהתחלתי לחשוב על עצמי, ואני משתפת אותם בזה, כאילו, ממש אומרת להם, כאילו, חסר רק שאני אתפשט, כאילו, באמת, הכל מאוד מאוד על השולחן, מאוד אינטימי, אני מספרת על המשפחה שלי, על הבית שלי, ונראה לי שזו המציאות שמבדילה אותנו משהו, וזו הסיבה שגם מאוד הולך לנו, בשנה האחרונה, שהגדילה טפו-טפו, שהגדילה באמת היא, כי ככל שאנחנו גדלים, כך אנחנו נפתחים יותר, ובדרך כלל, אני יכולה להגיד לך, לפחות מניסיוני, מנטורים, ועם אנשים שעומדים על במות, ככל שהם גדלים, מה קורה? הם נסגרים, בסדר? הם מצטמצמים, הם נותנים רק את השורות התחתונות, הם מדברים רק על הכלים תיקחו, רק על הדברים שעשית תיקחו, תעשו עם זה עבודה, וזה כי הם רק רוצים לתת את השורות התחתונות ממקום טוב, כאילו ממקום של נתינה. פשוט שוכחים על הדרך להיפתח בעצמם ולהראות את הסטורי בעצמם, וסיפרתי לאחרונה על נכס שלא הלך לי כמו שרציתי, ואני כאילו עומדת בראש של התפתחות אישית וכלכלית, וכתבו לי בפרטי אנשים, איזה כיף שסיפרת. כאילו, וואו, אני הייתי בטוח שרק אני כאילו מתמודד עם הדברים האלה, והלוואי והייתי יותר כמוך, ופתאום אני מבין שזה בסדר גם כשלא הולך. וזה כיף לשמוע את הדברים האלה, כי לא כולם עושים את זה. אז נראה לי זה פעם ראשונה. בפעם השנייה, מעבר לזה שאנחנו חושפים את עצמנו מאוד, אנחנו גם יצרנו סביבה, לא מנטורים. כמו שאמרת, רוב הקהילות שמתעסקות בהתפתחות אישית וכלכלית, הם סביב בן אדם. זה הם סביב אותו אדם, ובדרך כלל לא צמד. גם שזה צמד, זה די רחוק. כאילו לא קורה הרבה, קיים, אבל לא קורה הרבה. ואנחנו גם גבר ואישה, שזה גם מאוד משמעותי. לקהלים מאוד משמעותי להרגיש אישה, ולהרגיש גבר, וכי יש ביניהם פערים, אין מה לעשות. פערים, כך נולדנו. אז נראה לי שזה מאוד מאוד חשוב לשמוע, כן, גם על אישה שמצליחה עם לידות בעניינים. טוב, אני אביא לך. וזהו, אז יצרנו סביבה, שאני חושבת שזה ההבדל. הקהילה שלנו מדברת סביבה, בואו נהיה חלק מקבוצה. החבר'ה שמגיבים דברים בקבוצה, אנשים אחרים מגיבים להם, מומחים שמצטרפים לקהילה, ואומרים, אני רוצה לתת ערך וידע. זה לדעתי דבר שלא היה פעם. אני, כשאני רציתי ללכת לקהילה מסוימת, הייתי שומעת רק את אותו בן אדם, או את אותו עמוד עסקי, או את אותו משהו כזה, אז זה נראה לי מאוד מאוד שונה.
אני חושב אחד, קודם כל, כמו שאמרתי בהתחלה, אין היום קהילה בארץ שהיא התפתחות אישית וכלכלית. יש קהילות כלכליות מעולות, חברים טובים שלנו, כולם. יש קהילות של התפתחות אישית טובות, אין קהילה של גם וגם, זה אחד. והגם וגם הזה הוא must ולא קיים היום. שתיים, הכאב שבאנו ממנו זה לא רק זה, זה גם הכאב של הגיל. אמרנו, אין קהילה שהיא אינטימית, פרטית, רק לדור שלנו, רק צעירים. וזה הדבר השני שעשינו. זאת אומרת, אמרו לנו בהתחלה, תפתחו קהילה ציבורית, זה, המספר חברים יגדל יותר מהר, אמרנו לו, אנחנו פותחים קהילה פרטית, אנחנו מאשרים אחד אחד. אני אומר לכם, כאילו פה, באמיתי אפילו רותם לא יודעת, כאילו, כן, הכוח. אבל אני כל שבוע יש לי חצי שעה שנכנס, אני מנפה אנשים מהקהילה, פתאום אנשים מבוגרים, פתאום שצריכו איכשהו להיכנס. כן מצב, אנחנו רוצים קודם כל לייצר מקום בטוח של אנשים צעירים, שמרגישים את האווירה הצעירה. אני חושב שהדבר השלישי זה שאנחנו, באמת, זה לא קהילת פייסבוק. אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה כדי שהקהילה הזאת לא תהיה וירטואלית ותצא החוצה מהמימד הווירטואלי, ואנחנו מרימים כנסים כאילו מטורפים של מאות אנשים, ערבים על ברים, ערבי משחקים, ואני מכיר פרצופים, וזה מה שרציתי. אני מכיר פרצופים, אני מכיר אנשים, אני רואה מישהו שהגיב ואני רואה אותו באירוע, ואני מחבר, והכל כאילו מתחבר, והכל נהיה אינטימי. אנשים יודעים שהם שולחים הודעה לשי רותם, אנחנו נענה, כי אנחנו תמיד עונים. כאילו, אנחנו נמצאים בכל מקום. השטאפים שאנחנו מביאים, זה לא שטאפים שאנחנו מביאים אותם, אנחנו מביאים אותם רק אחרי שאנחנו השקענו אצלם בעצמנו. ואז אנחנו מציעים אותם לקהילה. זאת אומרת, לקחנו הרבה מאוד דברים, שסתכלנו החוצה ואמרנו, מה אין? ובואו נעשה את זה פה. פרטית, לדור שלנו, אישי וכלכלי, הרבה אירועים פיזיים כדי לשמר את הקהילה, ואני חושב שבסוף, זה מה שאנחנו מציעים, ואני גם אומר את זה הרבה, אני לא, כלכלית, לא המצאתי שום דבר. וגם התפתחות אישית. פשוט חושב שהפרקטיקה שאנחנו נותנים, היא גם פרקטיקה שלא נמצאת בהרבה מקומות אחרים. כאילו, וזה גם, הפודקאסט שלנו נפתח בגלל זה, שאמרתי לרותם, אני שומע פרק שעתיים כאילו, על נדלן בארצות הברית, ונגמר הפרק, ואז אני אומר, וואי, הדלקתם אותי שעתיים, כאילו, אוקיי, מה אני עושה, איך אני יוצא לדרך? אנחנו עושים פרקים פרקטיים, צעדים פרקטיים, איך מיישמים, מוסיפים לפעמים דפי עבודה לפודקאסט, כאילו דפי מטרות ויעדים, היה לנו פרק על איך כותבים מטרות ויעדים, בום, הנה דף עבודה, עכשיו תדפיסו, תכתבו מטרות ויעדים. זה הדברים שאתה יודע, תמיד אומרים שחברות נפתחות, הן אמורות לפחות להיפתח כדי להציע פתרון לבעיה שעדיין לא היה, שאין לה עדיין פתרון. פשוט אספנו הרבה מאוד בעיות, וניסינו להבין איך פותרים כל אחת, ומזה נולד בעצם Why Now, אז Why Now הוא הרבה מאוד פתרונות להרבה מאוד בעיות, לפחות לדעתי.
אני חושב שזה גם פן, אנחנו גם צוחקים על עצמנו, אתה רואה, כאילו, אנחנו לא המנטום שאומרים לך, תעשה ככה, ותהיה ככה, ותהיה במחשבה יוצרת מציאות, נכון, אגב, אני מאמינה בהמון קלישאות, אני אומרת את זה, אני לא חושבת שסתם קלישאה נוצרה קלישאה, אני באמת מאמינה בזה. אבל אנחנו עושים את הצחוקים שלנו, ואתה נראה לי שמעת חלק מהפרקים, זה בקלילות, זה מספרים גם על החרה שבדרך, ופעמים שפה גסה, וזה דברים לא רגילים, וזה חלק מזה שאנחנו דור אחר, אנחנו לא הדור של ההורים, אנחנו לא צריכים להיות משהו מסוים, כולם מבינים כשאני אומרת כסף לא גדל על העצים, כשאני מדבר על זה עם ההורים שלי, הם יגידו, אבל רותם באמת כסף לא גדל על העצים, ומה את לא מבינה, וככה לא היה, אבל זה לא, כאילו אתה מבין, זה פשוט וייב שאנחנו, כל הקהילה שלנו מבינה אותנו באמת.
ואיך החברים של הקהילה תורמים? לא המומחים, לא האלה שהצטרפו לצוות, וזה כאילו, סתם, עכשיו הצטרפתי לקהילה, מה, איך אני יכול לתרום?
אם יש לך איזשהו, בכמה דברים, אחד, אם יש לך איזשהו משהו שאתה, אומרים, כאילו אתה יודע משהו, אתה טוב במשהו, ובא לך ללמד את הקהילה, או לתרום לקהילה, אנחנו תמיד מעודדים אנשים שיכתבו פוסטים ויעלו ויעזרו להעביר מסרים, יש לנו הרבה אנשים ש... הסתרפו לקהילה ואמרו לי, איך אני יכול לעזור? אני עושה ככה וככה, ואז פתאום מצאו את עצמם בצוות שלנו. יש אנשים שעוזרים לנו להעביר את הידע הזה להרבה יותר אנשים. דרך אגב, כל הצוות שלנו הוא כזה. כאילו, אנחנו מגייסים אנשים רק מהקהילה. כאילו, אנשים שבאים פתאום לכמה הרצאות, ואז אנחנו מתחברים אליהם כחלק מלהכיר את הקהילה, ואז פתאום, וואלה, תקשיב, אני מת לעשות משהו בנדלן, אני ממש רוצה, בוא אחי, בוא תצטרף לצוות, בוא נריץ משהו ביחד. וכאילו, כל הצוות שלנו נוצר בסוף מזה. אני חושב שהתרומה לדעתי הכי גדולה שבן אדם יכול לתרום גם לעצמו וגם לקהילה, זה היכולת להיות באירועים פיזיים. אני חושב שאירועים פיזיים זה כמו יום חג, כאילו לפחות שלי, ואני בטוח שגם של רותם, זה יום חג. זה להביא 500 איש לאולם אירועים, לאיזה אודיטוריום, וכולם בפנן ומוזיקה וצחוקים ואווירה ומגנטים, וכאילו, אתה מבין, זה גם אחד מהבידולים שרותם אמרה, ואני חושב שזה הדבר. דיברנו על מלא דברים, אני מרגיש שהיום, אחרי שנתיים, שזה הדבר. הווייבים שלנו. כאילו, אנחנו נסים לעשות הכל בהקללה, להקליל דברים, לעשות אותם בצחוקים. כאילו, פודקאסט על שוק ההון, זה צחוקים, זה, ואז בן אדם אומר, בונה, כל כך פחדתי משוק ההון, אבל העברנו פודקאסט בצחוקים, כאילו, בעל הדרך למדתי איך קונים מניה. סתם. אבל זה. היינו במלא אירועים פיזיים, כאילו, של אנשים אחרים, של מקומות אחרים, בחול, בארץ. וגם מהניסיון הזה, בסוף מהניסיון שצברנו לדעתי, הבאנו את הדבר הזה של איך אנחנו מבדלים את עצמנו בכל אחד מהדברים שאנחנו נוגעים בו. אז גם האירועים שלנו זה כזה, יאללה מחברות מגניבות, יאללה מוזיקה, יאללה בוא נעשה זה, בוא נביא איזה עמדה כזאת, בוא נביא איזה צלם מגנטים, בוא נעשה איזה, כאילו, זה הראש, כאילו פשוט להקליל, שגם ככה אנשים מסתכלים על משהו שהם לא מכירים ומפחדים. יש להם חרדה, יש להם טראומה, כל אחד בקטע שלו. ואז אתה אומר, איך אני מביא אותם? זה כמו שאמרת לי על הטיקטוק, כאילו איך אתה מביא אנשים מקונסטנט למשהו. אז כאילו אני חושב שזה פשוט, תמיד לחשוב איך להצעיר את זה, איך לבדל את זה, איך שיגידו לא, הכנס של Why Now זה כנס אחר. זה כאילו האווירה. זה אני לא יכול להסביר לכם. זה לא עוד כנס שאתה בא ויושב ומשתעמם 7 שעות. יכול להיות שזה פלוס מינוס. לא?
לפלוס.
לגש על הפלוס.
אני שכחתי שרואים אותי פה.
זה מה שמדהים, כי את לא יודעת
שאומרים אותך. אני לא רגילה
שרואים אותי.
אני צריכה לראות איך אני נראה.
רוצה לראות את הפריים?
הם לא מבינים פה שיש נשים שרוצות לדעת.
גם לראות אם יש בעיה. אם אתה עכשיו עושה, אתה אומר לה בואי תמונה, סבבה? אם אתה יוצא עם תמונה אחרי חצי שעה, אני מניאק. כאילו, לא יפה. ואז הפסקתי לשאול אותם, תשמע לדבר.
צריך להבין, אני מאוד יפה. וצריך שיראו את הזווית הנכונה.
צנעתה פנימה.
אתמול הייתי בהצגה, אני לא יודע אם אפשר לקרוא את זה הצגה, היינו בהצגה בתל אביב, משהו הזיה, הזיה לגמרי. זאבות על עקבים, משהו זה מחול, 5 נשים בחדר, משהו כאילו פמיניסטי, בקטע מפחיד.
גם אני הייתי אתמול בהצגה פמיניסטית. לא מאמינה לך, בבית לסין?
לא, לא בבית לסין.
איך להצגות?
סוזן דלל. משהו, זה כזה, עליית גג, באמצע יש קנבס, גברים בצד אחד, נשים בצד שני, חמש נשים, בסוף הם התפשטו, כאילו, משהו הכי פמיניסטי בעולם, אז...
אמנותי משהו.
כן, זה פוסט מודרני, בקטע מפחיד. אז אני מבין אותך אחרי ההצגה של
אתמול. אז אני הייתי אתמול בהצגה מדהימה, גם כן בבית לסין של נשים, אתה
לא שמת את זה על העסק, נכון?
הכל!
תוציא קבלה.
סבבה. אם אנשים עכשיו מתחילים, נכנסים לקהילה או אפילו לא בקהילה, מה הפונדמנטלס, היסודות, גם בפן של ההתפתחות האישית, וגם בפן של ההתפתחות כלכלית.
אוקיי.
כאילו מעין מתכון כזה ללהתחיל, כי כשאני נכנס לקהילה, זה שהיא כבר בנויה, יש יותר מדי מידע.
נכון.
ומה, כאילו, זה אוברוולמינג, מה אני עושה עם הדבר הזה.
נכון.
אז מאיפה אני מתחיל, מה אני עושה? אתם אומרים פרקטיקה, פרקטיקה, אז כאילו, אני עכשיו חצי קוף, מה, דברו אליי.
אוקיי, אני אקח את הצד הכלכלי. לא, כמובן שזה ביחד. אני אומר, מבחינת הצד הכלכלי, הדבר הראשון שהייתי עושה זה שומע את פרקים 1 ו-2 בפודקאסט, מתחיל מההתחלה. אנחנו מדברים שם הרבה על איך הדור שלנו שונה מאחרים, איזה מטען אנחנו מגיעים, למה אנחנו צריכים להתעורר על עצמנו כלכלית. קודם כל, לפתוח את הראש, ללמה. כשבן אדם מתחיל משהו, צריך לדעת מה הלמה שלו. אנחנו רואים את זה הרבה, עוד קלישה. או שלא, לא יודע, נערף. איזשהו משפט, סליחה, שאני רואה בהרבה רולאפים בכנסים. תדע מה הלמה שלך. אז אתה באמת צריך לדעת מה הלמה שלך. כאילו, למה אתה רוצה בכלל להתפתח כלכלית? כאילו, אתה רוצה להגשים איזשהו חלום? מה אתה רוצה להשיג? זה קודם כל. שני הפרקים הראשונים בפודקאסט זה מה שהייתי עושה. הדבר השני, זה הכנו כמו קורס דיגיטלי כזה חינמי, לכל אחד שנכנס לקהילה ורוצה לדעת איך מגיעים מאפס ידע להשקעה ראשונה. זה סדרה של 10 מאמרים שכתבתי, וזה מתחיל איפה אני נמצא היום. זה אומר, בוא נראה בכלל כמה אני מכניס, כמה אני מוציא, בוא רגע נראה מה קורה בכרטיסי האשראי, כאילו הכי בסיס, מה ההוצאות וההכנסות שלי, על איפה אני עומד, מה נקודת הפתיחה, וממשיך באיך מציבים מטרות כלכליות, וממשיך באיך בונים מיינדסט, ולמה מיינדסט הוא חשוב, ומה זה בכלל מיינדסט. מהצד הכלכלי עוד לפני השקעות בכלל, הייתי עושה את הסדרה של המאמרים האלו, הייתי שומע את השני פרקים הראשונים בפודקאסט, ואז גם אני חושב שהפודקאסט מקבל תפניות מאוד יפות, אתה יכול לשמוע את כמה הפרקים הראשונים, להבין מה מושך אותך יותר, לשמוע עוד פרק אחד רק על נדלן ואחד על שוק ההון, ולהבין מה יותר מעניין, ואז יש גם פרקים של התעמקות, כי אנחנו כבר 102, 103 פרקים, אז יש תמיד התעמקויות לדברים. וכל העולם הזה כאילו הבסיסי, של משכנתאות, ביטוחים ופנסיות, שגם זה כאילו חובה, אז גם במאמרים האלו, בסדרה של המאמרים, אז גם ביטוחים, פנסיות, אתה כאילו, 10 המאמרים אתה סגור בקיצור. שתי פרקים בפודקאסט, הסדרה של המאמרים, ואז אתה כבר יודע מה אתה רוצה מהחיים שלך, וברגע שהחלטת שאתה רוצה נדלן או שוק ההון או זה, אז כבר אתה רושם נדלן ב-YNOW, ויש לך את הקורס שלנו, יש לך ליווי משקיעים, יש לך הרצאה על הבר, יש לך, you name it, השקעות בחול, פשוט תבחר, אבל זה ההתחלה. שני פרקים וסדרת מאמרים.
אני אגיד לך את האמת. אני מאוד אוהבת חינמים, אבל כשאתה רוצה דברים בחינם, גם התוצאות שלך הן בחינם, בהתאמה. אז גם אני, כשאני נכנסת לקהילות, כשאני נכנסת לאינסטגרם, כשאני נכנסת ללמוד על טיק טוק, או על, או לא משנה, על כל פלטפורמה אחרת, או בכלל, ללמוד איך לייצר, לא יודעת מה, איקס, אז אם אני לוקחת את זה באיזשהו, נכנס לקהילה ורואה את כל המידע, ומנסה לעשות קורות חיים לבד, אז ככה זה יוצא, זה יוצא קורות חיים לבד, ממה שאספתי בדרך, וסבבה. אם אני רוצה ללכת ליועצת תעסוקה, ולמי שישתרה לי איך לעשות קורות חיים כמו שצריך, זה נראה בהתאם. אז כאילו אני תמיד אומרת שמי שמגיע לנו, תמיד מסבירה את זה גם לשי. כי שי מאוד, באמת, אנחנו באמת נותנים את הלב שלנו, באמת שי כותב, באמת יכול לשבת 4 שעות ולכתוב, ואני מעריצה אותו על זה, באמת, אני פשוט חושבת, שיש לפעמים דברים שהם הבסיס, שבן אדם נכנס, וכן הוא מקבל, הוא overwhelmed מכל המידע, והוא בוחר לעצמו סתם, כותב בחיפוש, מחשבות תורדניות, איך להיפטר, לא יודעת, איך לייצר ביצועי C, כותב לעצמו, איך להבין נדלן, כותב לעצמו, מוצא קצת, כמו שאתה אומר, כותב בחיפוש, מוצא קצת מתאמים, יופי, רוצה להעמיק, בוחר את הפרק בפודקאסט שמעניין אותו, שהוא גם בחינם, וגם הוא נותן המון ערך, אחר כך אתה רוצה להתקדם, לך למלווה משקיעים, לך לאימון, תבוא למועדון וואי פלוס, נלווה אותך אישית וכלכלית, וכל זה קורה בקהילה, אז כאילו, אני אומרת, בסוף כשבן אדם מתחיל, מישהי כתבה לי על זה, אמרה לי בפייסבוק, נראה לי סיפרתי לך שי, שהיא כתבה לי בפייסבוק, תשמעי, זה מלא מידע, אני לא יודעת כאילו מה לעשות, מאיפה להתחיל, ואז התחלנו לשלוח לה, ואמרתי לשי, זה גם קטע, אנחנו מתחילים לשלוח לאנשים מאיפה להתחיל, אבל זה תלוי מה את רוצה. כאילו תכתבו בחיפוש מה אתם רוצים, תיכנסו לאתר, האתר מחולק, ynow.co.il, מחולק למאמרים ובאיזה כל תחום, ואז אתה רוצה להעמיק, תגיע למה שרלוונטי לך. אני פשוט לא חושבת שאפשר להגיד, תתפתח אישית וכלכלית לבד מהקהילה, וילך מצוין, כאילו. אני לא חושבת שאפשר לעשות את זה. כמו שאני לא יכולה להיות מאמנת בלי שלם כסף, או לעשות תואר בלי שלם כסף, או כל דבר אחר. זה נראה לי מאוד פשוט.
בקטע, את יודעת? כאילו, אני אפילו מופתע. כאילו, הייתי בטוח שתגיד לי כזה, טוב, אתה רוצה להתחיל לפתח אישית? יש כמה דברים שאתה חייב לעשות. נגיד, אם עכשיו מישהו בא אליי ואומר לי, תקשיב, שאני רוצה להתחיל כאילו לעבוד על עצמי אישית, מה צריך לעשות? אז מצד אחד אני מסכים איתך, כל אחד בא כאילו, מה זה אומר להתפתח אישית? זה כללי מדי. מה אתה רוצה לשם? כאילו, מה מפריע לך? מה מפריע לך? אבל אני כאילו גם חושב שבהתפתחות האישית, נגיד, הייתי ישר שולח אותם לפרק של המטרות ויעדים, נגיד, שיתחילו להתאפס ולהבין בכלל מה הם רוצים, ואז הכאב בעצם מייצר את המטרה. כאילו, מתוך כאב הרי, אני רוצה להשיג משהו, למה? כי אין לי את זה עכשיו, או משהו כזה.
מצד שני, יכול להיות שאני חסומה איפשהו, יכול להיות שכואב לי משהו, יכול להיות, אין לי מטרה ויעדים, יכול להיות שכואב לי, אנשים מגיעים, אני רוצה להתפתח אישית וכלכלית, ומה? לאיזה כיוון? מה מעניין אותך?
כללי מדי.
זה כללי מדי, אז תשמעי פודקאסט, כמו ששי אמר, פרק 1, 2, 3, ואז תבחרי את מה שרלוונטי. אני חושבת שמי שרוצה להתחיל, צריך להבין מה כואב לו, ומה הכי יושב עליו, ושם להתחיל. זהו, זה כזה, זה ככה פשוט.
לרשום את זה בחיפוש בפייסבוק בקיצור, ואז ימצא לו את כל התכנים הרלוונטיים.
ואיך אני מוצא את הלמה שלי, אם אין לי?
בעצם איך שאני מוצא את הלמה שלי, זה מאותה סיבה. הלמה זה בדרך כלל יושב על כאבים, אוקיי? כשאני הבנתי שהלמה שלי, הכי חזק שלי הוא משמעות, בסדר? להיות משמעותית עבור אנשים אחרים. למה? כי ככה אני מרגישה חיונית. אני רותם, שואבת אנרגיה, מזה שאני נותנת שמישהו מרגיש שהוא קיבל ערך, אוקיי? מזה שאני משמעותית עבור מישהו. ולקח לי הרבה זמן להגיע לזה. מאיפה זה הגיע? מכאב. כשהרגשתי שלא רואים אותי. בסדר? כשהרגשתי שלא רואים אותי, שאני לא נחשבת, שאין לי כל ייחודי משלי. בסדר? בין אם זה באוניברסיטה, ובין אם זה בבית ספר, ובין אם זה בזוגיות. והרגשתי שאין לי כל. שם התחיל, בדרך כלל, למה אני תמיד ממליצה קודם כל למצוא מה כואב לי, מה חשוב לי. כל דבר, אנשים אומרים לי באיזה תחום, זה לא איזה תחום, זה מה כואב לך, מה חשוב לך, יעלו דברים. את הדברים האלה אתה רושם, מסדר אותם על סקאלה, מה במקום הראשון הכי בוער בי, יש אנשים שיגידו בוער בי להיות רופא, למה? כי אני רוצה לעזור לאנשים שלא יכאב להם, פיזית ונפשית, בחרתי בפיזית עכשיו, כי אני רופא. יש אנשים שיגידו, חשוב לי שלא יקרה למישהי מה שקרה לי במערכות יחסים, אני 10 שנים קופצת מזוגיות לזוגיות לזוגיות, ווואלה רותם זה בוער בי שלא יקרה להם מה שקרה לי, שהם יעבדו על זה, ואז אני יודעת שהלמה שלהם, שאנשים לא ייפלו איפה שהם נפלו, הם רוצים להרגיש משמעותיים, כל אחד יש לו למה אחר, וזה בדרך כלל מתחיל מאיזשהו כאב, מאיזשהו משהו שאותו אדם חווה, או הצלחה מאוד גדולה, זה הצלחתי מאוד מאוד בעסק, ואני רוצה שאנשים גם יקצרו את הדרך לשם, והדרך זה פשוט להסתכל פנימה, יש מודלים שאנחנו עובדים איתם, והם מדהימים, באמת.
גם אפשר להסתכל, לא רק להגיד כאילו הלמה של אחרים, כאילו הלמה שלי, לא יודע, לי יש שתי, הלמה שלי, למה אני נגיד משקיע? כי הלמה שלי הייתה, וידיים, כי אני רוצה שהמשפחה שלי, אני רוצה לחיות בחיים הרבה יותר מבוססים מאשר ההורים שלי. תמיד הסתכלתי על החיים של ההורים שלי, וברוך השם אנחנו בסדר, אבל תמיד בייס אותי שאנחנו כאילו בינוניים, שכאילו אבא שלי כזה היה עצמאי, ופתאום החודש, אמא שלי אומרת, היה חודש חלש, כאילו שומעים, אין מסעדות, והשנה אין חול וזה, ואמרתי לעצמי, שאני אגדל, לא בא לי כאילו להגיד לילדים שלי החודש שאין, החודש זה, לא, אני רוצה שהם יקבלו, שהם יחוו, שיהיה להם, ואז הלמה שלי היה כאילו כדי שלמשפחה שלי יהיה מה שפחות היה לי שהייתי ילד. היה גם את הסיפור שסיפרתי על, אחרי שמצאו לי אפילפסיה בגיל 21, שהחלטתי ללכת ולרוץ מרתון, כאילו long story short, והלמה לאימונים היה כדי להוכיח לכולם, שחולי אפילפסיה יכולים לעשות הכל. זה היה הלמה שלי. אם זה קמתי בבוקר והלכתי לישון בלילה, אם זה ב-4 בבוקר שיורד גשם זה עלפות בחוץ ביום שבת, אתה קם לריצה של 30 קילומטר ואתה מקים את עצמך במיטה כי הלמה שלך הוא שם. אתה מבין, כאילו, זה מטורף, ספרתי את זה לרותם. היה לי סרטון שהייתי משאיר אותו ליד המיטה דלוק, כדי שאני, מקסימום אני קשה לי לקום, אני מפעיל אותו פתאום, וזה היה סרטון של המרתון הזה שמסיימים אותו בסוף, וכולם כזה בוכים ומתחבקים, וזה מה שהיה מקים אותי. אז אני חושב שבסוף הלמה, כמו שרותם אמרה, שפשוט עם עצמך וממשיך. ממשיך כמו שרותם אמרה, לשים, להבין מה הלמה שלך, מה הכאב שלך, לעשות את הפריוריטיזציה הזאת, ולגזור מזה מה הלמה שלי. ואז לגזור מזה פעולות ודברים שמעניינים אותך. ואז אתה מגיע לכל תוכן שנמצא ב-Why Now, ועושה את המה אישית.
מדהים.
סבבה. בסדר גמור. אז בואו נעבור אולי לחלק האחרון, אני לא זוכר אם אתה זוכר. שאלות קצרות, תשובות קצרות. בסדר, אבל זה שניכם, אז יהיה אולי קצת יותר ארוך.
בוא נעשה כזה עם
הבאזר.
שר, יש לנו באזר שם, אתם סתם לא...
הנה הבאזרים, יורדים מהשמיים.
אפשר להוסיף בהם, לא, אני לא אעשה את זה ניקוח, להוסיף אפקטים. טוב, אז אם היה לכם שאלת על איילון, חינם אין כסף לחודש, מה היה רשום עליו?
וואו, זה התחום שלך.
תתעוררו, וQR.
איך אני אוהב קיוארים, אני שרוף על קיוארים.
תתעוררו וקיואר.
מה היית עושה? מה היית
חושבת? אני חושבת שבאמת, באמת, וואי, אני אשמע הכי פלצנית בעולם, אבל לא אכפת לי, אני באמת חושבת. אני חושבת שזה היה, תגשימו את החלומות שלכם עכשיו. אני באמת, אני רואה כל כך הרבה אנשים שמביאים ילדים לעולם ומתחתנים. טוב, סליחה.
לא, אפשר תשובה קצרה ואז תרחיבי, זה בסדר.
לא, כי אנשים פשוט אומרים כשיהיה לי, ואני כזאת, אני אומרת כשיהיה לי כסף, כשיהיו לי ילדים, כשאני אמצא זוגיות, והבנתי שאני פשוט חיה עכשיו, באמת אין כשאני חיה עכשיו, אז אולי פשוט תגשימו את החלומות שלכם עכשיו, קשה ככל שזה יהיה.
אני גם חושב ששיווקית, משפט שטנץ ככה, עם נקודה בסוף ככה לעוצמה, זה טיל על איילון, וQR כמובן.
אוקיי. רגע, אבל אתה אמרת, תקשימו את החלומות שלכם עכשיו, ושי אומר, צריך לחשוב על העתיד.
לא,
אמרתי,
תתעוררו
כאילו. לא,
בכללי.
בכללי, רגע, אני אגיד. קודם כל, זה אותו דבר, אני לא יודעת אם הם מבינים ממה שאני אומרת. תקשימו את החלומות שלכם עכשיו, הרי מה הקטע שאומר, בשביל שבעתיד יהיה לי, ולילדים שלי ולמשפחה שלי, מה שאני יכולה לתת, אני צריך עכשיו לעבוד על זה קשה, אני צריך עכשיו לגרום לזה לקרות. מה מרבית האנשים אומרים, אני אפתח עסק כשהילד יהיה גדול יותר. משהו צדדי. אני אלך לפתוח פודקאסט כשאני אסיים את התואר. אני הלכתי ללמוד אימון תוך כדי התואר, אנשים אמרו לי, רותם, תחכי, תסיימי את התואר. כאילו, אתה יודע, מרבית האנשים יגידו, תסיימי את התואר, תעברי למרכז. אני עשיתי נסיעות למרכז מבאר שבע רק כדי ללמוד אימון, ואחרי שסיימתי אימון, עברתי למרכז. כאילו, אנשים אמרו לי, מה, תפגרת? אבל כן, זה להגשים את החלומות שלך עכשיו, זה לעשות עכשיו את הצעדים, זה לא אומר שכל החלומות יתגשמו, זה פשוט אומר שאתה מתחיל לצעוד את הדרך הזאת. ולא מחכה לך שיהיה,
כי אז... זה חלק מההגשמה.
בדיוק, אתה מסתובב בגיל 40, אני גדלתי ככה. כל התחום שלי של האימון, לא יודעת אפילו אם אמרתי לך את זה פעם שי, למרות שנראה לי שכן, אבל כל התחום שממנו אני מגיעה, זה בגלל שאני ראיתי בבית הורים לא מוגשמים. אני ראיתי את החוקים, לפי הספר, קמים לעבודה, חוזרים הביתה, מאכילים את הילדים, הולכים לישון, חוזר חלילה, עבודה זה קשה, כאיזה כיף שהגיע חמישי, איזה בסה שיש יום ראשון, כאילו ככה אני גדלתי. אמרתי, אין סיכוי שזה מה שהחיים מציעים לנו. אין סיכוי. וגם אני אמרתי, כשאני אסיים את התואר, כשאני אסיים את זה, כשיהיה לי בן זוג, אז אני חושבת שהמסר הכי נכון, ונראה לי שזה אחת הסיבות שקוראים לנו why now, זה כאילו משמעות כפולה של עכשיו, של דור ה-why ושל עכשיו, ולמה לא לעשות את הדברים עכשיו אם אפשר, זה באמת אנחנו מדברים לדור הצעיר, כי עכשיו זה הזמן, בסדר? לא כשיהיה וכשנגיע וכשנהיה בני 30, אז יעריכו אותנו ואז נתחיל פודקאסט. לא, פשוט תתחילו עכשיו.
אוקיי. Okay. אז תשובות ארוכות, שאלות קצרות.
תשובות מהירות, זה עתיד.
לא, זה היה מעולה, זה טוב. זה טוב לסרטון בטיקטוק.
היידה.
מה שעשית לי עכשיו סרטון בטיקטוק?
נעשה מזה סרטון בטיקטוק.
נעשה מזה, אם מה, שאתה עידן, לא
מאה ג'יגה סרטון.
תראה איך הוא יושב פה על דברים, אני בקושי ידע לחבר לחשמל מתן.
זה פלסטר כרגע. אמרנו, לא משנה, סבבה.
פלסטר של דיסני.
כן.
היפים האלה.
יש לנו בעל, טוב. שאלה הבאה, ספר שאתם הייתם נותנים אותו במתנה הרבה, כי אתם חושבים שהידע הזה צריך לעבור לכולם.
ספר שלנו, סתם. איזה ספר אני חושבת שהיה הכי טוב? האמת שאני אהבתי מאוד את הספר, המנכ״ל הנזיר, רגע, אני אגיד לך בדיוק אפילו.
הנזיר שמכר את המכתבים של הפרארי, כשהוא עבר,
לא
סתם.
לא, לא, אתה מכיר את זה? רגע, לא, אני רוצה לראות שאני לא טועה בשם, כי לפעמים אני מבלבלת ביניהם.
אני מביא לאנשים מיזיז את הגבינה.
כן?
כן.
כי?
כי אני חושב שזה ספר שהוא פשוט חובה, כי אתה יודע, לדעתי אחד הדברים שהכי קשים לאנשים זה להתמודד עם שינוי. כאילו אני חווה את זה, קודם כל, בתור שי, בתור אחד שגם מדבר עם אנשים מסביב ומבין את הקשיים שלהם, כל דבר, אנחנו חווים טונות של שינויים בחיים כאילו, טונות, וזה העולם, פשוט חושב שזה יכול להיות שינוי בעבודה, שינוי פתאום להתחיל להשקיע, זה שינוי, פתאום לא יודע מה לעשות, לשבת ולכתוב מטרות, זה שינוי, להתחתן זה שינוי, להביא ילד זה שינוי, הכל זה שינוי, להתחיל ללמוד זה שינוי, ואנחנו צריכים לדעת להתאים את עצמנו לשינויים, והספר הזה נתן לי כל כך הרבה כלים, ופתח לי את הראש לכל העולם הזה של שינוי, וכמה הוא חשוב, כמה חשוב לדעת לעשות את האדפטציה הזאת לשינויים, אני חושב שהיכולת שלנו להצליח בטווח הארוך נמדדת, נמדדת הרבה לפי היכולת שלנו להתאים את עצמנו לשינויים, ולרכוב עליהם, לא רק לשרוד אותם, אלא ממש להשתמש בהם ככלי להצלחה.
אני הייתי ממליצה, אני לא יודעת למה הספר הזה מאוד תפס אותי, הוא תפס אותי.
מי שרואה את זה ביוטיוב,
וואי, נקרא מצחוק עלינו.
פיפי.
נקרא עלינו. אז אני אגיד, לא, זה ספר שאני מאוד אוהבת, אני המלצתי עליו להרבה מאוד אנשים, של רובין שרמה, אני פשוט תמיד מתבלבלת בין השלישייה, רובין שרמה, הקדוש, הגולש והמנכ״ל, תמיד אני הופכת את הסדר, אני מאוד אוהבת את הספר הזה, כי הוא בעצם מראה, כמה אתה יכול ללמוד מכל בן אדם, אני לקחתי המון מההורים שלי, הם מדהימים, מהמורים שלי, מהסביבה שלי, מאנשים שהכרתי ממלא קצוות, בעוד שאנשים בדרך כלל, הולכים ללמוד ממי שדומה להם, בסדר, אנשים הולכים בדרך כלל ללמוד ממי שהם מכירים, ממנטור, כמו שאתה ציינת, מאיזה מאמן, אני אוהבת ללמוד מאוד ממקומות שונים, מילדים קטנים, מאנשים שאני פוגשת בדרך, משיחה שאני עושה סתם ברחוב, והספר הזה מראה איזה מדהים זה שאתה יכול ללמוד מגולש, איך לחיות את החיים וליהנות מהרגע, ואיך ללמוד ממנכ״ל שמנהל את העסק שלו, ואיך ללמוד מאנשים שהם מאמינים, כי הם מאמינים כאילו במשהו, ובסוף הם מאמינים בעצמם, שיהיה בסדר. ספר פשוט מעולה, אני חושבת עם תובנות לחיים, אז אני ממליצה בחום.
כן, תוך כדי שבדקנו פה בזה. טוב, אם היה ספר על החיים שלכם, ביוגרפיה, מה היה השם שלו?
רותם ושי.
היידה. וואי, האמת היא שלא יודע, אני כבר חשבתי על שם הספר שלנו. לא, באמת, אני פשוט קראתי ספר משנה חיים לא פחות, אני בטוח שגם אתה תתחבר אליו ממש. זה ספר שקניתי שהייתי עכשיו בטיול בדרום אפריקה. ספר שכתב בחור צעיר בן 30, שהגיע למיליון הראשון שלו, זה גיל 20, והוא משתף ב-90 נקודות, שעזרו לו להגיע לאיפה שהוא מגיע היום. זה ספר בעיקר ליזמים. אני לא יכול להסביר לכם כמה רותקתי לספר הזה, כמו שלא הרגשתי בעבר שום ספר אחר, כולל כל האבא עשיר אבא אני למיניהם. זה היה פשוט מדהים. ואז אמרתי, גם הספר הזה הוא קליל, כי אנחנו דור כזה שרוצה, יאללה, בוא נסיים עוד פרק, יאללה, בוא נריץ. והכל מסודר כזה, 90 נקודות, כל נקודה היא עמוד וחצי, שניים, והכל קליל וקליד, ותמיד יש לו בסוף כל נקודה כאילו בולד על השורה התחתונה שצריך לקחת משם, כאילו אמרתי, וואו, זה בול, אנחנו כאילו, רציתי שנעשה 100, כאילו 100 דרכים לאיך כאילו מתעוררים בדור הוואי, או 100 דרכים לחיים על הביבליוגרפיה שלנו, סתם מי זה שעבר אותו, הייתי רושם...
זה שלכם לגמרי, ביבליוגרפיה, לא ביבליוגרפיה, ביוגרפיה. ביבליוגרפיה.
מתפזרים מתורץ, שעשיתי את הפרק ביחד, כאילו כל תשובה, טק, טק, 10 שניות, אני בעד, כאילו פותחים על כל של הפרק.
לא, רגע,
ביוגרפיה.
לא ספר שאנחנו כתבנו, הבנתי.
ביוגרפיה על חיינו.
אני חושבת שכמו שאנחנו אומרים תמיד, שי, לא, מובילי דור, כאילו להוביל את הדור למקום.
לא, זה כותרת לספר, להוביל את הדור למקום שהוא טוב, שהוא...
הוא מדבר אבל מה יפתיע בביוגרפיה שלנו, מה יגיע לנו?
אני אתן לכם דוגמה כדי לפשט את זה.
זה מי חוד שעושים שטויות כל היום.
אתן לכם דוגמה. עשיתי המון חיים בטעויות שלי, ואז מסבירים למה. הבנתם את הפואנטה? לא חשוב, לא חייב להיות לכם ספר עם כותרת, אבל זה שם טוב לספר.
נכון. תן, תני שם טוב לספר, שתאר את הספר שהוא בתוכו יש את הביוגרפיה. ביוגרפיה שלנו.
אני חושבת שכאילו עשינו הרבה טעויות, אבל הצלחנו. אני חושבת שזה זה
זהו. ש... עשינו הרבה טעויות, אבל הצלחנו, כאילו זו הכותרת, נכון?
כן, כי כאילו שנינו
פחדנים... תן את המיקרופון,
אבל. רגע, אני אגיד... ילד זבל. אני אגיד ששנינו פחדנים רצח. בסדר? שנינו נראים הכי כאילו, אתה יודע...
אני חושב לזה למרות הפחד. טאק! שנינו כולם עשו וכי וואר. למרות הפחד זה טוב.
למרות הפחד. שנינו פחדנים, בסדר? שנינו נראים, כי אנחנו מתעסקים בהתפתחות אישית וכלכלית, אנחנו עומדים על במות של 500 איש, משקיעים, כספים, אנחנו שנינו רועדות לנו הביציות, סבבה, והביצים. כי אנחנו שנינו, יש לנו חרדה כלכלית מסוימת, שונות אגב של שנינו, אבל חרדות כלכליות, לחצים, שנינו מאוד חשובה לנו יציבות, לפתוח עסקים, כאילו אנחנו הולכים נגד כל הדברים הטבעיים שיש לנו בגוף.
ואם,
בדיוק, כל מה שגדלנו עליו בבית, שזה יציבות ותא משפחתי, ושיהיה מסודר, ושכמה שיותר בוודאות, וכאילו אנחנו משקיעים כסף שזה הכי מסוכן שיש. אנחנו פותחים עסק שזה הכי עוד יותר מסוכן שיש. אנחנו כאילו עומדים על הבמות של אף שאנחנו שנינו שני פחדנים. כלומר, כל הדברים האלה, זה נראה לי זה מה שהייתי רוצה שיהיה לנו בביוגרפיה. כאילו הצליחו להתגבר על הפחדים שלהם. למרות הפחד. זה הסדר. רוח על הצד השיווקי. אז כן, זה נראה לי, אם הייתה לנו ביוגרפיה כזאת, של כאילו עשו את כל מה שהם הגיעו אליו, ופתחו עסקים, עמדו על במות, השקיעו כספים, נכשלו המון, וכל זה למרות הפחד, זה גם המסר וגם הביוגרפיה שהייתי רוצה שתהיה, שפחד הוא לא נעלם, הוא חלק מהדרך.
זה גם כותרת. זה כבר, רותם, עושה בגד לכותרת.
צלם, הכל צלם, תגיד רותם עושה
כותרת. רכישה, עד 1,000 שקלים, שעל ההשפעה לא פרופורציונלית על החיים שלכם, מעבר לסכום כסף שהשקעתם.
אני לפני, זה כולל עם...
מה שאתה רוצה, זה כולל לקנות סמים.
כולל לקנות סמים, כמה זה, 40 לגרם היום? לפני 4 שנים, שילמתי $150 על 6 שעות עם יזם ומרצה מטורף שקוראים לו גרנט קרדון, שגרתי בארצות הברית, אז נסעתי למדיסון סקוור גרדן בניו יורק, והייתי באיזה יום כזה של התפתחות אישית, עסקית בעיקר, ואני חושב שבנקודה הזאת נפתח לי כל התודעה, נגיד לעולם של יזמות ולהקים עסקים וכל זה, כמובן שהייתי רחוק מזה שנות אור, כי זה בכלל היה 3 שנים לפני שפתחתי תחת Why Now, וכאילו מי הכיר אותך בכלל, איפה אני ואיפה את, אבל כאילו אם עד אז הייתי כל הזמן, אתה תהיה שכיר, אתה תהיה שכיר, כמו אמא שלך, זה שכר בשקט, הכל טוב, פתאום חבר שלי שכנע אותי לבוא איתו, שילמתי את $150 האלה, ויצאתי משם כאילו, וואו, אני חייב לפתוח עסק. יו, אני חייב כאילו לעשות משהו עם החיים שלי. כאילו, אני חייב לעשות עוד משהו עצמאית, אני חייב, אני רוצה שליטה, אני רוצה... כי פתאום הכל הציף אותי. זה באמת שינה לי את החיים. וזה עלה לי אפילו, לדעתי, 500 שקל, כמה זה 150.
היום או אז?
אני ממש מתקשה. אני רוצה להגיד שזה לא 1,000 שקלים, כמו ששי אמר, זה לא בדיוק, אבל אני חושבת שהפעם שניגשתי למשרה מסוימת, ושם הכרתי את שי, זה היה שינוי משנה חיים. שילמתי דלק, זה נכון. אגב, לא רק שילמתי דלק, אני שילמתי הרבה יותר מ-1,000 שקלים, שילמתי בזמן ובאנרגיה שבחיים לא שילמתי. בזמן ובאנרגיה בשביל להגיע למשרה, או לתפקיד מסוים, והיינו בתהליך של מיונים, ובעצם שם שי ואני הכרנו, ולא האמנתי כמה פעות הייתה, כאילו, הכסף והזמן שהשקעתי אל מול זה שזה שינה לי את החיים. כאילו ששי ואני הכרנו ופתחנו את Why Now, ופתאום התחברנו בלבלים שלא נראה לי אי פעם התחברתי ככה למישהו.
הופה, זה נדלק פתאום המנורה עוד פעם.
כי פרגנה לי, זה...
אשכרה, פיית המנורות.
סתגדיש.
מפעילת המנורות מנפצת הפחדים, ומה שמחה?
לא זוכר, אבל למה זה מוביל לביוגרפיה שלך? מנפץ את הפחדים! מדיקת המנורות, בסדר, יפה.
יפה שזה נדלק. טוב, 2 שאלות אחרונות.
היידה.
אחת זה לא באמת שאלה, לא. בוא נשאל את זה בצורה של שאלה. אם אתם הייתם נותנים כותרת לפרק, מה הייתה הכותרת לפרק? ונכבדת לנו מנורה.
כותרת לפרק, תהיו המנורה. כותרת לפרק הייתי רושם, נכון, אבל אני צריך לפעמים קצת חשיב, קצת זמן לחשוב מה הייתי, דיברנו פה על התפתחות אישית וכלכלית, עשינו צחוקים, למרות הפחד, בום, ככה זה גם מתחבר לספר, ואז תשים לינק ב-QR
לספר, העתידי.
גם אני צריכה כותרת?
נבחר את הטובה ביותר, נעשה תחרות נושאת פרסים.
נראה לי צחוקים, נראה לי שהייתי עושה צחוקים, התפתחות אישית וכלכלית. לדור הוואי.
צוחקים על התפתחות אישית וכלכלית.
צוחקים על התפתחות אישית וכלכלית.
קצת עזרה מה...
התפתחות אישית וכלכלית?
הופה. אופה, עוד פעם נדלקה.
בפנן, מדליקת המנורות.
פתחות אישית וכלכלית, בקליל.
כן, בנראה, בפנן.
סבבה.
בעל הדרך.
ושאלה האחרונה, אם אתם הייתם המראיינים, כן, המנורה צריך להתאין אותה, אם אתם הייתם המראיינים, איזה שאלה שלא שאלתי, הייתם שואלים.
כאילו, אתה יודע, באתי לפה ואמרתי לעצמי, אני יודע שהוא הולך לשאול את הדברים האלה, כי אני זוכר מהפרק הקודם, וכל פעם אני...
ונראה לי שקצת הוספתי.
זה פעם ראשונה שהוא שאלתי.
נראה לי על רגע מכונן. רגע מכונן שבעצם עשה שיפטינג, ולמה הוא עשה את השיפטינג, ואיך להתמודד עם הפחדים.
יופי, אז יש לי עוד שאלה. איזה רגע מכונן?
גאון, הילד גאון.
נכון.
איך הוא קורא אותנו?
אני הכנתי מראש את השאלה.
אם תראו באייפד.
רגע מכונן. אני אתחיל או את תתחילי? הרגע שלי היה בגיל 20. שהייתי חייל בחיל המודיעין, באוגדת עזה. רודן כבר מכירה את הסיפור הזה, כבר רוצה, אין לה כוח כבר. בגיל 20 הלכתי לשחק כדורסל עם חברים בצבא, בבסיס, באמצע שסרתי כדורסל, ראשי שמסתובב לי הראש, אני כאילו לא מרגיש טוב, קוצר נשימה, רציתי לקרוא לחבר שלי שימסור לי את הכדור, קיצור, ישבתי על הרצפה כי ראשי שמשהו קורה, והתעוררתי בבית חולים, אמרו לי שפרקסתי, חייתי כאילו, מה זה בכלל לפרקס, לא הבנתי. קיצור, חזרתי לבסיס, long story short, שבועיים אחרי זה הלכתי לישון, התעוררתי עוד פעם באמבולנס, פרקסתי בזמן שינה, ואז קבעו שיש לי אפילפסיה, שחררו אותי מהצבא בערך חודשיים, שלושה לפני השחרור, שהייתי צריך באמת להשתחרר ברגיל, וזהו, זה רגע שהכניס אותי לדיכאון של בערך חצי שנה שהייתי בבית, שפתאום הבנתי שפלוס מינוס נגמרו לי החיים, כי כל פעם ששאלתי את הרופא, נגיד, על טיול אחרי צבא, או על תואר, או על לא יודע מה, הוא כאילו אומר, תשמע, אתה יכול לפרק כזה בכל רגע, פה אתה צריך אישור מיוחד, פה אתה צריך שישב איתך מישהו, לעלות מדרגות, צילומי מוח, אתה לא יכול לנהוג שנה, ואז פתאום הבנתי שאני מאלה שיהיו בבית של ההורים שלהם, עד שהם ימותו פלוס מינוס, כי תמיד צריכים לדאוג להם. וחצי שנה פשוט לא יצאתי מהבית, נורא נורא פחדתי לצאת, פחדתי שאני אתעלף פתאום באמצע, אפרקס בסופר, יצחקו עליי, אני... קרה לי משהו ואני אמות, כאילו, פתאום יפול באיזה אמצע כביש. ואחרי בערך חצי שנה הלכתי לאיזשהו קורס של התפתחות אישית, שלושה ימים שבאמת שינו לי את החיים, והבנתי שאני יכול לשבת ולחכות כל הזמן שהגיע הפרקוס, אבל בינתיים זה לא חיים. כאילו, אני לא חי בשביל לחכות הפרקוס. וזהו, ואז התחלתי כאילו פשוט לרוץ כזה, התחלתי לעשות דברים ולהתקדם ולהציב לעצמי מטרות, ופתאום הגיעה באמת המחשבה הזאת על המרתון, שאמרתי שבא לי לעשות כאילו משהו שדרכו אני אוכל להרגיש שאני תורם גם לחולי אפילפסיה בארץ, ולהראות שאפשר הכל, ורצתי שם עם הדגל של האגודה, של אגודת האפילפסיה, וצילמתי את עצמי סטוריס שהייתי קם בארבע בבוקר לאימונים, וכאילו עשינו איזשהו קמפיין מגניב, ו... זה באמת שינה לי את החיים, כי גם עכשיו שאנחנו מדברים פה זה יכול לקרות, כי אני יכול לפרקס, כי אני מוזן עם תרופות, ברוך השם, אבל אתה לא באמת שולט בזה. ואני חושב שזה באמת אומר, כאילו, מתחבר השם של הספר, למרות הפחד. למרות הפחד, אני, אולי עכשיו זה לא עובר לי בראש כל יום כמו שזה הפעם, אבל יש פעמים שאני תופס את עצמי ואני אומר, יו, יו, אם עכשיו הייתי מפרקס, איזה בלגן, יו, בחתונה זה תפס אותי. התחתנתי לפני חצי שנה ואמרתי, "פאק, אם אני עכשיו מפרקס." כולם עליי, כאילו, איזה מבייש זה, איזה מבייש זה, כאילו, זה מפחיל לפעמים, אבל אתה מבין שלשבת ולחכות לזה בפחד, לא כל זה יתרום לך, אבל זה לגמרי שינה לי את החיים. דרך אגב, הייתה לי הרצאה שקראו לה מכללה לברכה, שהסתובבתי איתה בארצות הברית, והייתה על אפילפסיה, ואנשים אומרים לי, איך אתה אומר שזה ברכה? אמרתי פשוט, בלי אפילפסיה, אני לא חושב שהייתי מבין...
את הכוח שלי.
את הכוח שלי, באמת.
אז תודה על האפילפסיה.
רגע מכונן. רגע מכונן זה בעצם הפעם הראשונה הפעם הראשונה שבעצם סמכו עליי, וזה אומר, אני מדברת על זה שכשהייתי קטנה, פעם ראשונה נחשפתי לאובדנות, בכיתה ו', פעם ראשונה שחברה באה ואומרת לי, תשמעי, אני סומכת עלייך, תדעי שזה מה שאני מרגישה כרגע, אני רוצה לסיים את החיים, ואסור לך לספר לאף אחד, זה היה הרגע הראשון שנחשפתי לגישה שונה משלי, כי עד אותה נקודה אני ילדה, בכיתה ו', אופטימית, שמחה, לא יודעת בכלל שיש מחשבות כאלה בעולם. אז בתקופת הזמן זה כבר פתאום התחלתי לקרוא מבקה כשתמות של רובין שרמה ודברים כאלה, פתאום נחשפתי לעולם הזה, זה ממש נחשפתי לעולמות שכאילו, עשיתי את זה לבד כי באמת אמרו לי לא לגלות. אז בתור ילדה בכיתה ו' שאומרים לך זה סוד לא לגלות, את לא מגלה. לא לאימא שלי, לא לאימא שלה, לא לאף אחד אחר. אז זה היה איזשהו רגע מכונן שבאמת פתח אצלי בגיל מאוד צעיר את העולם הזה, של תודעה וחיוותים מחדש של המוח, ואיך המוח שלנו עובד, ואיך רגשות כאילו פועלים אצל כל אחד מאיתנו. והפעם השנייה בעצם שזה המשיך לכיוון הזה, זה שההורים שלי סמכו עליי. ובעצם בתור ילדה אני הייתי אחראית על המון דברים שקרו בבית, ברמה הרגשית, בין אם זה להציע כבר כאילו בואו תתגרשו, וכאילו בתור ילדה היה לי סיי מאוד 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 משמעותי בבית, על אף שהייתה לי אחות גדולה ואח תאום, ועדיין כמובן, שהם עדיין נמצאים בו חשם תפו תפו תפו. זהו, אז זה היה לי מאוד מאוד משמעותי, זה היו רגעים מכוננים גם ברמת המסוגלות שלי, הביטחון שלי שקפץ לשמיים, לאט לאט כמובן, כי סומכים עליי ויש לי מילה ובאים להתייעץ איתי גם למרות שהם מבוגרים. וזהו, זה היה רגע מאוד מאוד משמעותי שלי ומלווה אותי עד היום.
אוקיי. ובנימה אופטימית זאת, מילים אחרונות, דברים שאתם רוצים להגיד.
אוהבים אתכם.
תודה שהזנתם. סתם, אם אתם רוצים להיות חלק, אנחנו פשוט בכל הפלטפורמה, אתם מוזמנים לבוא ואנחנו יותר מנשמח... להגדיל את הקהילה, ובסוף המטרה שלנו להגיע לכמה שיותר בני ובנות דור הוואי, אז אנחנו נשמח שתהיו חלק, תבואו לאירועים, תגידו שלום, זה, שתו איזה כוס קפה, תלמדו קצת על כסף והשקעות, למה לא? בהתפתחות אישית, אישית.
תהנו.
טוב, אז רותם ושי, תודה רבה, ותודה לכם שהזנתם, ונתראה בפרק הבא. יאללה, צ'או.